האווירה היא לא פשוטה. המצב אצל כולם לא פשוט. ומה שאנחנו יכולים זה לפחות לנסות קצת להוסיף בלימוד תורה, קצת להוסיף בזכויות לטובת הדבר הזה, לטובת הבחורים האלה. יש עכשיו גם באש קודש, גם כאומרים תהילים, גם בנעים אומרים תהילים, גם בכותל אומרים את זה, בכל מקום. כואב שאנחנו צריכים להגיע לכאלה מצבים כדי לגלות את מי אנחנו. בעזרת השם, נקווה שהדברים יצאו לטובה. צריך להתפלל. טוב, הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, באמת זמן אקטואלי מאוד לזה, זה הנושא של כלל ישראל. כלל ישראל, מה זה כלל ישראל? זה מאוד מיוחד לראות. ערב טוב, יש כאן מקום. זה מאוד מיוחד לראות את ההתייחסות של הרב וולבה למושג הזה שנקרא כלל ישראל, שזה באמת אחד המושגים שפחות, קצת פחות מובנים לנו, מה זה בדיוק אומר כלל ישראל, ואיך מגיעים לדרגה הזאת של להיות חלק מכלל ישראל. אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה, אבל לא תמיד מבינים למה הכוונה. והדבר המעניין שבו הרב וולבה פותח, זה בדבר שאני זוכר לפני כמה שנים טובות, כשהיינו בתנועת הנוער ויוט גרופ, כן? היינו בתנועת הנוער והיינו באיזשהו סמינריון הדרכה, והפעולת פתיחה, השיחה הראשונה שהייתה לנו, הייתה עם איזשהו מדריך, היה בעזרה, שדרך אגב המדריך הזה היום הוא הרב של אחד היישובים בדיקה, והוא הקריא לנו איזשהו מכתב, משהו כזה, על איזשהו מישהו שכשהוא היה נער אז היו לו הרבה אידיאולוגיות, הרבה אידיאלים, לעשות כל מיני דברים, לתרום לכלל וכולי, והוא התבגר והלך לאוניברסיטה, הלך לעבוד כמשפחה, וכל האידיאלים האלה איפשהו נשכחו בבוידן, נשכחו שם במגירה. ומשהו כמו אחרי בערך איזה 20 שנה, פתאום חוזר אליו אותו נער, ומתחיל לבוא אליו בטענות. איפה היית? איפה, מה שהבטחת לי, מה שהבטחת לעצמך כשהיית נער, לאיפה כל זה נעלם? לאיפה כל האידיאולוגיות שלך נעלמו? תסתכל על עצמך, תראה איך שאתה נראה. והסיפור מספר שהיה לו מאוד קשה עם זה, ובסוף הוא התאבד, ובקיצור, היה סיפור די דרמטי. טוב, צריך פעולה לחבר'ה, לנוער, אז צריך משהו ככה קצת עם אקשן. אבל בכל אופן, השאלה היא שאלה אמיתית. השאלה היא שאלה אמיתית. בתור נוער, בתור נערים, אנחנו רואים את זה, גם על עצמנו וגם על הרבה חבר'ה שהם נערים, שיש המון אידיאולוגיות, המון רצון להשפיע על כלל ישראל, לתקן את כלל ישראל, לעשות זה, והנה החבר'ה מתבגרים, וזה נעלם, זה נעלם איפשהו בתוך הזה. אז למה? אז זה רק בגלל שפתאום אין להם זמן, זה רק בגלל שפתאום הם מתחתנים והאישה שלה אומרת להם no way, שלא תעיזו לעשות כזה מין דבר. מה, איפה כל זה קורה? לאיפה כל זה נעלם? זאת השאלה. בכל אופן, אז זאת בעצם נקודת הפתיחה לעניין. אנחנו צריכים להבין מה זה בעצם אומר, מה זה בעצם אומר רצון להתחבר לכלל ישראל. מה זה אומר? בואו ננסה לחשוב, ננסה לקחת את עצמנו, ננסה לקחת את עצמנו קצת אחורה לגיל הזה, ולראות מה בעצם עומד מאחורי המחשבות שלנו כשחשבנו על כל הדברים האלה. מה עמד מאחורי זה? אז רצינו לתקן את הכל, רצינו לתקן את העולם, ובאיזשהו מקום רצינו להיות הגיבורים האלה, כן, הסופרסטארס, אלה שמצילים את העולם, אלה שעושים היסטוריה, אלה שמשנים את זה, אנחנו נשנה את המצב. אני ואתה נשנה את העולם, מכירים את השיר הזה? אני ואתה נשנה את העולם. אז איך הוא אומר שם, אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, איך הוא אומר, אמרו איזה קודם לפניי, זה לא משנה. אז מה הם אמרו? אבל אני ואתה נשנה את העולם. עכשיו, יש פה משהו שהוא מאוד, מאוד נכון, ומאוד רצון מאוד בריא, אבל בעצם מאיפה זה בא? הרב וולבה אומר, זה בא מנקודה מסוימת שהיא בעצם מתוך האהבה שלי את עצמי. אני רוצה להיות הגיבור הגדול. אני רוצה להיות זה שכולם ישמעו עליו. אני רוצה להיות זה שישנה. זה ייתן לי כוח אדיר. אני מה שאני מסוגל לעשות. זה בסדר גמור, הם מכוונים את זה לכיוונים שהם טובים. אבל יש פה עדיין איזשהו משהו שהוא יותר מדי מחובר אל עצמך ופחות מדי מחובר אל הכלל. אם אפשר להגיד את זה בצורה קצת קיצונית, זה לקחת את הכלל בתור איזשהו כלי בידיים שלי כדי להגדיל את עצמי. מבינות מה אני מדבר? ובעצם כל עוד לא נעשה השינוי הזה בין האני הפרטי לבין לחשוב על הכלל בתור כלל, לא בשביל האני הפרטי שלי, אז בסופו של דבר זה לא יחזיק מעמד. ואת הדבר הזה אני רוצה שנסביר. בואו נראה את העניין. זה גמרא בעניין שהוא לכאורה אחר לגמרי, גמרא במסכת שבת בדף קי"ח. הגמרא אומרת כך, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים. מי שמענג את השבת דואג להכין סעודות לשבת, לענג אותה כמו שצריך, נותנים לו נחלה בלי מצרים, נחלה בלי גבול, כן? With no limits. שנאמר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. אלה הפסוקים בספר ישעיהו, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במותי ארץ. זה השכר על זה שאתה מענג את השבת. ואכלתיך נחלת יעקב אביך. מה זה נחלת יעקב אביך? אומרת הגמרא, לא כאברהם שכתוב בו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. ולא כיצחק שכתוב בו, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. אלא כי יעקב שכתוב בו, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. זאת אומרת, גם אצל אברהם אבינו, גם אצל יצחק בסופו של דבר, היה איזשהו גבול. כן? קום ויתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, ארץ ישראל. יצחק אבינו את הארצות האל, בסדר, קצת יותר מזה. אבל יעקב אבינו כתוב, פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, אין איזה גבול בכלל, ממש. ובישעיהו כתוב, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. זאת אומרת שאתה תקבל את הנחלה של יעקב, שהיא נחלה שאין לה גבולות בכלל. כל הגמרא הזאת מאוד מאוד מוזרה. למה זה השכר למי שמענג את השבת? ולמה דווקא יעקב אבינו? ולמה דווקא יעקב אבינו הוא זה שמקבל את הנחלה הזאת בלי מיצרים? למה לא אברהם? למה לא יצחק? מה יותר טוב ביעקב אבינו מאשר באברהם ויצחק שהם אלה שקיבלו את זה? שהוא זה שקיבל את זה. יותר מזה, אם תסתכלו בגמרא בדף פ"ח, אתם תראו שיש פה דבר מוזר. גמרא עושה עוד איזשהו הבדל בין יעקב אבינו לבין אברהם ויצחק. ואמר רבי אלעזר, מה הדכתיב? מהו הפירוש של הפסוק? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. זה לעתיד לבוא, בעזרת השם. עמים רבים, כל הגויים יבואו ויגידו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. אלוקי יעקב ולא אלוקי אברהם ויצחק? למה דווקא אלוקי יעקב? למה בית המקדש נקרא בית אלוקי יעקב? אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. ככה אברהם אבינו אמר, קרא למקום המקדש הר. ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הארץ. יש פה דף? יש כאן. אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא שם את שם המקום ההוא בית אל. יעקב אבינו קורא לבית המקדש בית. עכשיו, מה ההבדל בין הר לבין שדה לבין בית? יש כל מיני הבדלים שאפשר למצוא בעניין הזה, אבל מה שנוגע לנושא שלנו זה שהר זה דווקא מקום שהוא פתוח. שדה בטח זה מקום שהוא פתוח, נכון? שאין בו גבולות. בית זה דווקא מקום שהוא מאוד מוגבל. מקום מאוד מאוד מצומצם, מקום מאוד סגור, ודווקא יעקב אבינו קורא את המקדש בית. זאת אומרת, יעקב אבינו הוא זה שמצמצם כביכול את בית המקדש למה שנקרא בית. אז יעקב אבינו שהוא זה שמצמצם לבית, הוא זה שזוכה לנחלה של ופרצת ים וקדמה צפון ונגבה, אז בדיוק הפוך. אדובה, יצחק אבינו קרא לזה שדה. שדה זה בלי גבולות. הוא יקבל נחלה בלי מצרים. יעקב אבינו, איך זה הולך ביחד? אומר פה הרב וולבה, שהמהלך פה, ההבנה פה היא מאוד ברורה. בואו נחשוב על מה זה שבת. מה זה שבת? אז כל אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, נבוא ונספר לו על מה שקורה בשבת, מה אנחנו עושים בשבת, אז הוא יגיד לנו, אתם משוגעים. משוגעים. לא מוכן. לא מוכן. למה? כי כל השבת זה אסור ואסור 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 ואסור. נכון? אבל כל אחד מאיתנו יודע שכמה ש... כמה שישלמו לנו, אנחנו לא נוותר על השבת שלנו אף פעם, נכון? איך זה קורה כזה מין דבר? זה כל כך הפוך. איך זה יכול להיות? מה? לא בטוח. לא בטוח. יכול להיות, יש עליו שבו, בהחלט יכול להיות שכן. מה, היא בספר.
זה גם יכול להיות משהו.
כן.
ורואים את אבא.
ורואים את אבא. או, ורואים את אבא. זה נכון. אז באמת, איך הדבר הזה קורה? העניין הוא בעצם ככה. השלב הראשון של השבת, מה שכולם רואים, זה את השמור, את הלא תעשה. אל תעשה ואל תעשה ואל תעשה ואל תעשה, בעצם מגבילים אותך, כאילו קושרים אותך בתוך איזשהו משהו מאוד מאוד מוגבל, מאוד מצומצם. אל תזוז, אל תעשה, אל תדליק את הטלוויזיה, אל תעשה את זה, אל תיסע לפה, אל תיסע לשם. אבל אם מסתכלים על זה בעומק, זה שאנחנו לא עושים מלאכה, זה מה שנותן לנו את האפשרות לעלות מעל לעולם המעשה. ברגע שבן אדם עסוק באיזושהי מלאכה מסוימת, לא משנה איזו מלאכה הזאת, אתה עסוק באיזושהי מלאכה פיזית, באיזושהי יצירה פיזית שעכשיו אתה עושה, אז אתה עסוק בה, אתה עסוק בעולם הפיזי שלך, בעולם המעשה. ברגע שאתה צריך לשבות מעולם המעשה, אז אתה יכול להניח אותו בצד, וברגע שאתה מסוגל להתעלות מעל עולם המעשה, אז זה נותן לך מרחב הרבה יותר גדול. תחשבו רק על, אני חושב, אולי אחד הדברים הכי רלוונטיים אצלנו. חז"ל אומרים על הפסוק, ששת ימים תעשה מלאכתך וביום השביעי תשבות. ששת ימים תעשה מלאכה. אומרים חז"ל, ששת ימים תעשה מלאכה, זאת אומרת, אפילו אם לא גמרת את העבודה שאתה צריך לעשות, שבת נכנסת כאילו כל מלאכתך עשויה. לא משנה באמצע מה אתה. אין, נגמר. אין לחץ. איך זה עובד? עובדה שזה עובד. עובדה שזה עובד. אפילו הפסיכולוגים מדברים על זה שאנשים שמאשנים, רגילים לאשן במשך כל השבוע, מאשנים כמו קטר הם מאשנים. כמות של סיגריות כל יום. בשבת, משום מה, זה משהו במוח. הוא לא צריך לאשן. שבת רק יוצאת. שנייה לפני ששבת יוצאת, אז הוא כבר בלחץ כי הוא צריך להגיע לסיגריה.
הסיגריה
בא בכנסת. חכה לו בא הזה. אבל משום מה, בשבת אין. עכשיו, איך הדבר הזה קורה? איך הדבר הזה קורה? על ידי זה שאתה שובט מהמלאכה, אתה שובט מעולם המעשה, זה נותן לך את האפשרות לעלות מעל זה, וככה המחשבה יכולה להתרחב. בסדר? אתם... מה זה? שובט הכוונה היא לא עושה, לא עושה מלאכה. לשון שביטה, לא, לא עושה. בסדר? כן. וזה שאתה לא עושה מלאכה. עכשיו, אלא מה? זה שאני לא עושה מלאכה זה חצי עבודה. אבל מה עם כל הגוף שלי? עם כל התאוות הגופניות שלי? בסדר, אז אני לא עושה מלאכה, אז אני לא נוסע, ואני לא זה. אבל בכל אופן, עדיין כל התאוות הגופניות שלי עדיין קיימות, הן קיימות גם בשבת. בשביל זה בא הפטנט שנקרא עונג שבת. מה זה אומר עונג שבת? זה דבר נפלא. לא אומרים לך, טוב, תשמע, שים את הגוף שלך בצד. לא. תאכל ותתענג, אבל אתה עושה את זה לכבוד שבת. אתה עושה את זה לכבוד שבת. וברגע שאתה לוקח את ההנאות של הגוף שלך, ואיתן אתה מענג את השבת, אז גם את הגבול הזה שברת. גם את הגבול הזה עברת. ברור? אז מה הגמרא מתכוונת? כשהיא אומרת שכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. מה הכוונה? בעצם, לכאורה, אתה מצמצם את עצמך ומגביל את עצמך ולא נותן לך לעשות שום דבר. כלום. אבל בזה שאתה מצמצם את עצמך, אתה נותן לך את האפשרות לעלות מעל לעולם הפרטי, לעולם המעשה שלך. בזה שאתה מענג את השבת, אתה נותן לעצמך את היכולת לעלות מעל לתאוות הגופניות הפרטיות שלך, ואז במצב כזה אתה מגיע למצב של נחלה בלי מצרים. זה השלב של הרוחב הדעת שיש בשבת. השלווה המיוחדת הזאת שיש בשבת, שאין אותה, אין אותה במשך כל השבוע. רק בשבת יש אותה. זה מה שאומרת הגמרא. ברור, נותנים לו נחלה בלי מצרים. עכשיו, מי הוא אותו אחד שעליו נאמרה הנחלה בלי מצרים? יעקב אבינו. למה יעקב אבינו? יעקב אבינו הוא זה שצמצם את הכל לבית. מי היה יעקב אבינו? יעקב אשתם יושב אוהלים. הוא אותו אחד שיושב כל הזמן בתוך האוהל ומתעסק בתורה. יעקב הזה, האיש של הבית, זה שלא לא, לא יוצא החוצה מהבית, וגם תופס את מקום המקדש בתור בית שהוא מוגבל. זה הבן אדם שיש לו נחלה בלי מיצרים? התשובה היא כן. למה? בגלל שבזה שיעקב אבינו, בזה שהוא מתעסק בתורה, בזה שהוא מתעסק במה שהוא מעל עולם המעשה, מה שהוא מעל העולם הפרטי של התאוות הגופניות שלו, של כל הדברים הפרקטיים, בזה בעצמו הוא מסוגל לעלות פאזה, הוא מסוגל לראות את הדברים בצורה שהיא הרבה הרבה יותר רחבה. לכן הוא מקבל נחלה בלי מצרים. יש, זה ברור? כן? אני לא בטוח. מה? לא הבנתי?
זה
עמוק. עמוק, עמוק, כן, עמוק זה אני מסכים. עמוק אני מסכים.
יצחק גם, כל החיים שלו הוא למד, הוא היה גם מאוד רוחני.
כן, זה נכון, גם אברהם היה זה, ברור. זה ברור שגם אברהם אבינו למד כל ימיו, וגם הוא היה מאוד רוחני, זה נכון. אבל הבחינה המיוחדת של יעקב אבינו הייתה התורה. זאת הייתה הבחינה המיוחדת שלו. במה זה היה יותר מאברהם ויותר מיצחק, אני לא יודע. זה ברמות מאוד, זה, ודאי, ודאי. אבל זאת הייתה הבחינה המיוחדת של יעקב אבינו.
אין איזה מקום, אבל אני מדוברת שכתוב שדווקא יעקב היה משלב גם את עולם המעשה, עם עולם הרוח, והיה כאילו, נגיד, נזקק כאילו ללבן, וכאילו היה אמור להתאבק.
בסדר, זה נכון, זה נכון. בסופו של דבר, ככה היה צריך להיות. זאת אומרת, יצחק אבינו הרי לכן רצה לתת את הברא לעשיו, כדי שעשיו יהיה עולם המעשה של יעקב. אבל רבקה ידעה שעשיו לא מתכוון לשתף פעולה עם יעקב, ולכן היא אמרה שהכל התגלה כבר ביעקב עצמו. לכן יעקב היה צריך לצאת לבית לבן, ולכן הזה, את צודקת, זה נכון. אבל התכונה הבסיסית של יעקב הייתה איש תם יושב ואוהלים, זה הבן אדם.
יכול להיות שזה, גם יש לשאול אם זה ביתה או...
ביתה או תרנגולת.
לא, כן, כי...
זאת אומרת?
זאת אומרת שהיה תהליך של התפתחות של האבות, ואחרי יעקב היה הכל, היה מוכן לפתוח. ו...
כן, נכון, אני מסכים.
אז לפני זה צריך להגדיר הגדרות.
נכון, לא, זה נכון, אז... זה בוודאי. יעקב השלים את העניין.
זה לא שהוא חידש את ה... הגדרות, כאילו זה היה מתאים שהוא צריך להגדיר.
כן, הוא היה בדיוק במקום כדי להשלים את הדבר הזה. זה ברור שיעקב אבינו לא עשה את זה לבד. אלא הוא בעצם השלים את מה שאברהם ויצחק בנו. זה ברור. זה נכון, אבל זה יעקב, זה שמך נאה לך ואתה נאה לשמך. זאת אומרת, זה היה מתאים ליעקב וגם היה מתאים במקום שבו הוא היה נמצא. בסדר? נכון, נכון. בכל אופן, מה בעצם אנחנו רוצים להגיד בזה? הרבולבה אומר ככה, תראו במקור ג', קטני המוח והמעש רגילים לערבב נגיעותיהם הפרטיות עם ענייני הכלל. אנשים שהמוח שלהם קטן, כן, הם רגילים לערבב את הנגיעות הפרטיות שלהם, את האינטרסים שלהם עם ענייני הכלל. הם נראים ורואים את עצמם כמתחסדים עם הציבור, כאילו הם עושים חסד עם הציבור, ואינם אלא דורשים טוב לעצמם. בעצם הם עושים את זה בשביל עצמם, הם עושים את זה לטובתם, רק דרך הציבור. מלבד זאת, מרווחת הדעה כי כלל הוא עניין חיצוני שאינו קשור בעלייה פנימית, אלא להפך, דווקא מי שאין ידיו רב לו בעלייה או בעבודה עצמית והשואף לעמדה ציבורית ומשתדל להראות כוחו בעסקנות, זאת אומרת דווקא מי שלא מתאים לו, לא מתאים לו להתעלות בעבודת השם, לא מתאים לו לעלות במדרגות רוחניות, והוא אחד שמחפש את הציבור, מה? את האקשן, נכון, נכון, מין מאחר כזה, מאחר. הוא המסוגל להיות עוסק עם הציבור ולהיות איש הכלל, נכון? מכירים את התדמית הזאת, נכון? יש את האלה שהם אנשי תורה, לומדי תורה, הם מסתגרים להם בתוך הבית מדרש, ואלה שמתעסקים עם הציבור, זה יש להם שם, או מאחרים, או אסקונים, או משהו כזה. בדיוק, 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 האלה שיש להם 15 פלאפונים, והם, זה, נכון? זהו, זה העניין, הוא שייך לציבור, הוא שייך לכלל. ופה הרבולבה בא להגיד בצורה מאוד מאוד חריפה, זה לא נכון. הוא אומר, על כן באנו להודיע, כי אין רוח חזל נוחה מדעות מוטעות אלו. זה טעות איומה. וכי דרך עלייתו של אדם, התורה מביאה אל הכלל. העלייה של האדם בתורה, היא זאת שמביאה אותו להיות איש של כלל. דווקא מתוך מנוחת הנפש, ודווקא מתוך עבודה עצמית תמידית, ודווקא מתוך צניעות וריחוק קיצוני, כן, הוא מתרחק בצורה מאוד מאוד קיצונית, קיצוני זה אקסטרים, כן, בצורה מאוד, מאוד חזקה, מאהבת פרסום ושררה. הוא מתרחק מפרסום, מתרחק משררה. דווקא מתוך זה הוא אדם באמת של הכלל. וגם אם ההשגה נקראת כלל, תביא את התלמיד חכם לידי פעולות עבור הכלל, גם אם תלמיד חכם צריך לעשות פעולות בשביל הציבור, בשביל הכלל, גם אז לא יאבד, יש פה טעות, מנוחת נפשו, הוא לא יאבד את שלוות הנפש ולא יצא מתוך עולמו הפנימי, ותמיד שמור על גדרה ועל עבודתו העצמית דווקא בתוך עסקו עם הציבור. אני רוצה טיפה להסביר את העניין הזה. מה זה אומר אדם של הכלל? מה הכוונה? אדם של הכלל, אדם שעושה בשביל הכלל. כמו שאמרנו, כדי שבן אדם יגיע לפרספקטיבה שהיא בלי מצרים, פרספקטיבה שהיא לא מוגבלת, לא מצומצמת לתוך העולם הפרטי שלו, הוא צריך בשביל זה לעשות עבודה מאוד קשה. והעבודה היא לקחת את העולם הפרטי שלי, ובאיזשהו מקום לשים אותו בצד, להשתלט עליו, להתגבר עליו. כן? כמו שאנחנו עושים בשבת. אנחנו משתלטים על עולם המעשה שלנו, על התאוות הפרטיות שלנו, וככה יש לנו איזושהי שלוות נפש כזאת, שהיא משהו שהוא הרבה יותר כללי. בסדר? כל אחד מכיר את ההרגשה הזאת. ככה גם, במה שנקרא עם ישראל, בתוך כל הציבור כולו, בתוך כל החברה כולה, הציבור מורכב מהרבה הרבה 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 אנשים פרטיים. המון. כל אחד יש לו את העולם הפרטי שלו. אבל מעל כל זה, ובבסיס של כל זה, בשורש של כל זה, יש את מה שנקרא כלל ישראל. וכלל ישראל זה אומר שיש איזשהו מין משהו גדול, אדיר, שהוא כולל את כולם. וכולם הם חלקים מדבר אחד שלם, כמו שעוד מעט נראה. וכדי שבן אדם יוכל לראות את הדבר הזה שנקרא כלל ישראל, הוא חייב לעלות מעל הכלוב הפרטי, מעל החיים הפרטיים שלו. כל עוד אתה נמצא בתוך האינטרסים הפרטיים שלך, כל עוד אתה עסוק בתוך השאיפות הפרטיות שלך, אתה לא תהיה מסוגל לראות את זה. כמה שאתה תתגבר על זה יותר, ככה אתה תראה יותר את הכלל. וכמה שתתגבר פחות, אתה תראה פחות את הכלל. ולכן זה, אנחנו חייבים להגיע למסקנה שהאנשים שהם באמת שייכים לכלל ובאמת רואים את הכלל, זה דווקא אלה שעבדו על עצמם בצורה כזאת שהם הצליחו להשתלט על העולם הפרטי שלהם. בסדר? ברור? אז כל אותם מאחרים, אז נכון, בפועל הם אלה שמתעסקים בעסקי ציבור, אבל בסופו של דבר, ואני, עוד פעם, אני לא בלקטין מהחשיבות של מה שהם עושים, חלילה וחס, עושים דברים אדירים, באמת עושים דברים אדירים. אבל יש כאן איזשהו משהו שחסר. יש פה משהו שחסר. כי בסופו של דבר, הרבה מאוד פעמים, אותו בן אדם עושה את זה, לא יודע אם אפשר להגיד את זה, בשביל עצמו. הוא עושה את זה בשביל עצמו. אני אומר על עצמנו, על עצמי אני יכול להגיד את זה. זה לא, באמת, אנחנו אנשים שהרבה מאוד פעמים, אתה שואל את עצמך, אתה עושה את זה בשביל הציבור, או שאתה עושה את זה בשביל עצמך, רק דרך הציבור. ולכן דווקא אנשים כאלה, שכן עבדו על עצמם בצורה מאוד, מאוד משמעותית, והצליחו להשתלט על העולם הפרטי, הם באמת אנשי כלל. אנשים שבאמת טובת הכלל היא הטובה שחשובה להם. הם שמים את עצמם בצד ומוסרים את הנפש בשביל כלל ישראל. עכשיו בואו תראו, זו גמרה שהיא מדהימה והיא מזעזעת. ממש. תראו גמרה במסכת עבודה זרה בדף י' ח'. כן, לשם אנחנו מגיעים. הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינה בן תרדיון לבקרו. אמר לו, אז רבי יוסי בן קיסמא אמר לו, חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים עם לכוע? זה היה בזמן הרומאים, כשהם שלטו, וגזרו גזרות נוראות על עם ישראל, אסרו ללמוד תורה, ורב חנינה בן תרדיון, כמו שכולנו יודעים, היה יושב ולומד תורה בחוץ, מקהיל קהילות ברבים, היה יושב ברחוב ולומד עם הרבה אנשים. אז הוא אמר לו, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים עם לכוע, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו, בית המקדש, והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. עובדה, היא מחזיקה מעמד. איך יכול להיות שאומה כזאת עושה כאלה דברים נוראים והיא עדיין מחזיקה מעמד? מה זה מראה? שהמליכו אותה מן השמיים. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר מונח לך בחיקיך. איך אתה עושה כזה מין דבר? מה, אתה נלחם איתם? אתה לא רואה שמן השמיים המליכו אותם? אמר לו, מן השמיים ירחמו. כך ענה רב חנינא בן תרדיו. השם יעזור. אמר לו, תשמעו מה הוא אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו? אני אומר לך דברים מגיון. מה, איזה מין תשובה זאת מן השמיים ירחמו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. כך הוא אמר לו. זה נורא, הרי זה מה שקרה. הרי זה מה שקרה. יש פה הרבה מה לדבר על הגמרא הזאת. אבל תראו את החלק השני. אמר לו, אז רב חנינא בן תרדיון שואל את רבי יוסף בן קיסמא. רבי, מה אני לחיי העולם הבא? האם אני אגיע לחיי העולם הבא או לא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך. יש לך איזה זכות אולי, משהו, איזה מעשה טוב שעשית? אמר לו, מעות של פורים התחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. מה זאת אומרת? מה שהיא מסביר. השארתי מעות, השארתי כסף לסעודת פורים, והתבלבלתי עם הכסף שהיה לי לצדקה, ונתתי את הכסף של מעות פורים לעניים. כן? ובסוף נתתי את הכל, נתתי את הכל לעניים, גם את הכסף של סעודת פורים, וגם את הכסף של הצדקה. ולא לקחתי מהצדקה בשביל סעודת פורים. אמר לו, אז אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם כן, יהי חלקי, מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי. כן? אז אם ככה, הלוואי ואני אהיה כמוך. מה שהיא אומר, הועיל והיית ותר בממונך, בגלל שוויתרת על הממון שלך. עכשיו תסבירו לי, ריבונו של עולם, מה הולך פה? רב חנינא בן תרדיון, במסירות נפש מקהיל קהילות ברבים, ומלמד תורה. אז קודם כל, לא ברור בכלל מה רבי יוסי בן קיסמא רצה ממנו. מה היו הטענות שלו? מה זאת אומרת? הוא מוסר את הנפש בשביל ללמד תורה בעם ישראל. זה סיפור אחד. זה נעזוב כרגע בצד. אבל אז שואל רב חנינא בן תרדיון את רבי יוסי בן קיסמא, האם אני אגיע לעולם הבא? מה זאת אומרת? אדם כמוך?
אלא אם אני לא מלמד תורה, אני לא אגיע?
לא, 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 ממש לא. שואל אותו, אני אגיע לעולם הבא או לא? מה זאת אומרת? יהודי כמו רב חנינא בן תרדיון, שמוסר את הנפש המקהיל קהילות לרבים, אין לו חלק לעולם הבא? הוא צריך לשאול את רבי יוסף בן קיסמא אם הוא יגיע לעולם הבא? ומה רבי יוסף בן קיסמא אומר לו? כלום מעשה בא לידך? אתה קיימת איזה מצווה בזמן האחרון? מה הוא עשה עד עכשיו? לאיפה כל זה נעלם? אז הוא עונה לו, כן, אני החלפתי, התחלפו לי מאות של פורים, מאות של צדקה, וויתרתי על זה. הוא אומר, אם ככה, אז בטח מגיע לך להתחיל בעולם הבא. מה הולך פה? פלא עצום. ממש פלא עצום.
רבי יוסי לא חושב שמה שעוד לפני זה היה בסדר.
מה?
רבי יוסי לא חושב שעוד לפני זה היה בסדר.
זה נכון, זה נכון. אבל האם היה ספק שלא מדובר פה על מסירות נפש בשביל התורה בכלל ישראל?
כי זה היה ללמוד בעבין. זה היה בפרהסיה. אז אני לא אומרת שישתלב כאן. רק אולי בגלל שהוא מלמד לכלל,
כן.
וזה משהו מאוד, מאוד מפורסם, כן. רבים, אולי הם ציגו את זה ממנו, וזה לא היה מתוך הכנול, זה היה בשביל הכלל. אבל כשהוא עשה את החסד של פורים, זה היה משהו כמו מתן בסתר, זה היה משהו יותר יחידי. יותר צנוע. אז אולי זה היה
אז זה הנקודה. בהחלט יכול להיות שזה היתרון, אבל אני שואל, למה הוא שאל אותו כלום מעשה בא לידך? זה, תראו, זה ברור, היה ביניהם ויכוח. רבי יוסי בן קיסמא אמר לו, בעצם זה לא טוב מה שאתה עושה. הוא אמר לו, זה לא טוב, אתה מסכן את עם ישראל. אבל זה ברור שהכוונה של רב חנינא בן תרדיון הייתה כוונה שהיא טובה. נכון? אז בסופו של דבר, כשרב חנינא בן תרדיון שואל, האם אני אגיע לחיי העולם הבא? הכוונה הטובה הזאת היא לא נחשבת. לא זה. המעשה היה כל כך גרוע שאין כלום בכוונה שיזכה אותו בעולם הבא? בן אדם שמוכן למסור את הנפש על, על, על לימוד תורה בכלל ישראל, זה לא משהו שבשבילו מגיע העולם הבא. ועד כדי כך שגם הוא הבין את זה. זאת אומרת, הוא שאל את רבי יוסי בן קיסמא, אז אני אקבל עולם הבא או לא אקבל עולם הבא? זה מה שמפריע פה. זה מה שמפריע.
זה כדי כך
שרבי יוסי
אומר שבבלו יסרוף, לא רק שיסרוף אותו, אבל גם ספר תורה. אז... אפשר קצת להבין באיזה מבט הוא מגיע ואיך הוא יכול להגיד שכל מה שעשית במשך השנים חודשים הזה, מה שזה לא היה.
בעצם קלקלת כל כך שזה, אולי יכול להיות. מה? כן, שזה היה כזה קלקול נורא שלא משנה מה הכוונות שלך. לא משנה, אתה הורס הרבה יותר ממה שאתה מתקן ולכן זה. אולי יכול להיות, יכול להיות. תראו מה שהרב וולבה אומר על זה. הוא אומר ככה, אני אקריא לכם את הלשון שלו מפה. הוא אומר, מנוראות הדברים, סליחה, הוא אומר ככה, רואים בהכרח דעת חז"ל, כי מהמעשה הגדול ביותר של מסירות נפש על זיכוי הרבים, עדיין אין כל ראיה, אין שום ראיה אם אמנם בעל המעשה הוא בן עולם הבא. שעל זה ישנה רק הוכחה אחת, והיא נקיות במידות, ובפרט נקיות מאהבת בצע. מה זאת אומרת? הוא אומר ככה, זה שרב חנינא בן תרדיון עשה את מה שהוא עשה, זה היה מעשה אדיר בשביל הציבור, באמת, מסירות נפש אדירה. עדיין זה לא מוכיח שבאמת עשית את הדבר הזה למען כלל ישראל. עדיין זה לא מוכיח. יכול להיות, וזה רק אדם כמו רבי יוסף בן קיסמא יכול להגיד, אנחנו חלילה לא, בכלל לא בדרגה לפתוח את הפה פה, אבל יכול להיות, אומר רבי יוסף בן קיסמא, יכול להיות שבעצם מה שאתה עשית זה היה לעצמך דרך הציבור. הנה, אני מקהיל קהילות ברבים, הנה, תראו אותי, תראו אותי, תראו כמה שאני... תראו מה זה, אני עושה היסטוריה מול האימפריה הרומית שכולם מפחדים מהם, אני עושה את זה, והנה תראו כמה אנשים באים אחר. זה עדיין לא מוכיח שאתה בן עולם הבא. השאל אותה רבי יוסי בן קיסמא, כלום בא מעשה לידך, משהו שמראה שבאמת אתה לא רק עושה למען עצמך. רב חנינא בן תרדיון תפס את זה, אז אמר לו, כן, ויתרתי על הכסף שלי, אם ככה יהיה חלקי מחלקך. אתה מבין? זה הנקודה, זה הנקודה. כדי להיות אדם של הכלל, כדי להיות אדם של הכלל, אז ההוכחה הגדולה לזה זה בעובדה שאתה יודע להשתלט על העולם הפרטי שלך, שאתה יודע לוותר על האינטרסים הפרטיים שלך. כל עוד אין לי הוכחה שאתה יודע לוותר על האינטרסים הפרטיים שלך, אז עוד אין לי שום הוכחה שאתה באמת אדם ששייך אל הכלל. יכול להיות שמה שאתה עושה לכלל זה בעצם בשביל עצמך ולא בשביל הכלל. וזה מה ששאלתי, מה הדרך לזה? זאת הדרך. הדרך היא נקיות במידות. להתגבר על האינטרסים הפרטיים האלה. ולכן דווקא אנשים כאלה הם אנשים שיש להם את החיבור האמיתי אל הכלל. עכשיו נעבור לקומה הבאה. אז אמרנו שחיבור אל הכלל זה משהו שבא מתוך השתלטות על העולם הפרטי שלנו. אבל פה יש עוד נקודה. פה יש, כן.
אפשר
להגיד
משהו
כזה.
הדוגמה של
רב
חנינא בן תרדיון, מה שהוא מבטל מעצמו, זה היה משהו דבר פיזי, הממון, הכסף בשביל הכלל. חשבתי לעצמי על איש גדול, כמו רב קניבסקי, שלומד תורה כל היום, כל יום ולילה, אבל יש לו שעות בשביל הכלל, שהם באים, מה שהוא מבטל, הוא מבטל דברים רוחניים בעד הכלל, בשביל עצמו. אולי עדיף לו ללמוד בחדר שלו וכו', אבל הוא מבטל את זה בעד הכלל.
נכון.
שיכולים לעשות את הדברים מתוך ההתבטאות של דברים גופניים או גשמיים, אבל גם כן אולי למעלה מזה דברים רוחניים.
נכון, דברים רוחניים שהם בשביל עצמך.
שהרב בא הלילה ללמד אותנו במקום ללכת לעתיד או משהו שהיה משהו,
זה לא בדרגה הזאת, לא.
לא, משהו כזה,
לא, אני לשיעורים האלה פה אני בא בשביל עצמי. ברוך השם, באמת.
אין התבטלות.
אין התבטלות, ברוך השם. אבל זה נכון, המהר"ל כותב, יש משנה מסכת אבות. המשנה אומרת ככה, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. שואל המהר"ל, למה המשנה לא מתחילה מהשלב הראשון, הלומד על מנת ללמוד? הרי יש ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אז היה צריך להיות כתוב ככה, הלומד על מנת ללמוד, מספיקים בידו ללמוד. הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אומר המהר"ל, כי מי שלומד על מנת ללמוד, זה עדיין לא מראה בכלל שהוא לומד לשם שמיים. אם אתה לומד על מנת ללמוד, אומר, כל אחד רוצה להיות חכם. כל אחד רוצה להיות חכם. אז במה זה מראה שזו תורה אצלך? במה זה מראה שזה יותר מאשר סתם חוכמה? ברגע שאתה לומד על מנת ללמד, אתה לומד על מנת לתת עם זה משהו, לעשות משהו אל הכלל, אז פה כבר מספיקים בידך. פה כבר רואים שזה מעבר. וזאת בדיוק הנקודה. זאת בדיוק הנקודה. אדם ששייך אל הכלל, זה אדם שיודע לוותר על ה... על העולם הפרטי שלו. יודע לוותר. וזה על ידי מידות, זה על ידי לתת לטובת הכלל. כן. עכשיו בואו נעלה עוד קומה אחת. דיברנו על הקונפליקט הזה שיש בין האני הפרטי שלי לבין הכלל. וכדי להגיע אל הכלל צריך לוותר על האני הפרטי שלי. אבל פה אנחנו מגיעים למשהו שהוא יותר מזה. זה לא רק להגיע אל הכלל, זה להגיע למה שנקרא כלל ישראל. כן, וכלל ישראל זה משהו שהוא, יותר מאשר סתם כלל. זה איזשהו משהו שהוא יותר. הרב וולבה אומר, הוא מסתבר שהוא קרא הרבה ביוגרפיות של כל מיני גדולים, אנשים צדיקים. הוא אומר, אנחנו קוראים בביוגרפיות שמתארים את הצדיקים בתור, הם היו גדולים בתורה ובעבודת השם וכולי, וגם שהם אהבו את כלל ישראל. גם שהם אהבו את עם ישראל. אז יש כאלה שמתארים אצלם יותר, יש כאלה שמתארים אצלם פחות, כל אחד עם הסיפורים שלו. אבל הוא אומר, כל אותם אלה שכתבו את הביוגרפיות האלה, הם לא תפסו את הנקודה. זה לא שלאהוב את כלל ישראל, זה גם. זה משהו שהוא בא בנוסף. לא יכול להיות אדם שהוא עובד השם אמיתי, בלי שהוא יאהב באמת את כלל ישראל. לא ייתכן כזה מין דבר. כך הוא אומר. לא ייתכן. הוא אומר, אני אקל לכם את הלשון שלו. הוא אומר, בהגיעו לקיים בחייו את הסעיף הראשון של השולחן ערוך. זה לא בדף. את הסעיף הראשון של השולחן ערוך, שיביתי השם לנגדי תמיד, אי אפשר לחיות עוד את חייו כיחיד. אדם שרוצה לקיים, סעיף הראשון, שיביתי השם לנגדי תמיד, לא יכול לחיות כאדם פרטי. כי תוכן חיים כזה גדול מדי לכלי נפשו של יחיד. מוכרח הוא להתרחב ולהתכלל בתוך כלל ישראל, ורק אז יוכל לחיות הלאה בתוך קרבה תמידית לאלוקים חיים. מאוד מוזר, לא?
זה, כי כל הדבר הזה ששיביתי השם לנדית, כן. זה אני מול הקדוש ברוך הוא, זה נכון? ממש ככה.
בדיוק, זה נשמע מאוד פרטי, נכון? 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 והוא אומר, אי אפשר, אתה לא יכול לקיים שיביתי השם לנגדי תמיד בלי שאתה תהיה מחובר ותאהב את כל כלל ישראל. ולא סתם אריזל כותב שלפני התפילה אדם צריך להגיד, הרי אני מקבל על עצמי לקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זה הקדמה לתפילה. איך שני הדברים האלה? למה זה חייב ללכת ביחד? למה זה חייב ללכת ביחד? אז תראו מה שאומרת הגמרא במסכת חגיגה, בדף ג'. הגמרא אומרת ככה, ועוד דרש, זה רבי יהושע, את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, כן? הכוונה היא עם ישראל, אתם האמרתם את השם, והשם האמיר אתכם. מה זה האמרתם והאמיר? אז הגמרא מסבירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם. אתם הפכתם אותי, הגדרתם אותי כדבר אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, דכתיב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עם ישראל הם אלה שאומרים את זה. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מה זאת אומרת? העדות שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואולי היום בעולם זה קצת פחות חידוש, זה שיש בורא אחד, אבל בעולם שלפני כמה מאות שנים, בטח אלפי שנים, זה ודאי היה חידוש אדיר. כשכל העולם כולו עבד לאלילים, וכל אחד היה לו את אל השמש ואל הירח וזה, וכל אחד עם הכוחות שלו, ולבוא ולהגיד שיש בורא אחד שהוא המקור של הכל והוא שולט על הכל, זה חידוש גדול מאוד. חידוש גדול מאוד של עם ישראל. אבל יש פה יותר מזה. זה לא רק זה. זה לא רק זה שיש בורא אחד, אלא אין עוד מלבדו. זה אומר שהוא הכל, הוא שולט על הכל. וזה משהו שעם ישראל אומרים את זה כל יום. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר עליכם, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מה הכוונה? הגמרא אומרת במקום אחר. בתפילין שלנו כתוב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בתפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. סתם דבר מעניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. כן? זה בכלל צריך להבין את זה. אבל זה לא הנושא עכשיו. אבל מה שכתוב פה זה... שזה שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה בגלל שאנחנו מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, בגלל שבגנים שלנו יש את הגוי אחד בארץ, לכן אנחנו יכולים להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואת זה אני רוצה לנסות קצת להסביר. בסדר? קצת להסביר. אז אני חשבתי להתחיל במקור ו', אבל אני אתחיל דווקא במקור ז', שזה יותר אקטואלי להיום. ואני כבר בטח שמעתם את זה כמה פעמים. מחילתא. מחילתא דרבי ישמעאל, פרשת יתרו. אומרת שם המחילתא כך. שא פזורה ישראל, אריות וגומר. נבוכדנצר מלך בבל המשילן כשה. את עם ישראל לשא. מה שא זו כשהיא לוקה מאחת מאיבריה, כל איבריה מרגישים? כך ישראל אם נהרג אחד מהן, כולן מרגישים ומצטען. אוקיי? לא צריך להוסיף הרבה על זה, נכון? וזה משהו שאתם לא תראו אותו, לא תראו אותו בעולם. לא תראו את זה בעולם. זוכר שבחנוכה לפני שנתיים, אני חושב זה היה, היה פה הרב וויליד מישיב אוניברסיטי. והוא דיבר למעלה בבית הכנסת של הרב סולובייצ'יק. וזה היה ממש קצת זמן אחרי שהייתה הסופה הזאת בסטורם, בארצות הברית. סנדי, אני חושב, זה היה אז. והוא אמר שהיה איזשהו מישהו ממונה מטעם ארגון פימה, אני חושב ככה קוראים לזה, נכון? זה ארגון שדואג ל... מה? ל? כן, ביטוח?
כן.
אז הוא הסתובב בכל המקומות של של האסונות כדי לראות מה המצב שם. והוא עבר שם ליד הקהילה היהודית. ככה הרב וויליג סיפר, באיזשהו שלב פשוט התיישב והתחיל לבכות. התחיל לבכות. שאלו אותו מה קרה? מה אתה זה? אז הוא אמר להם, אני הסתובבתי בכל מקום בארצות הברית, אבל מה שראיתי פה לא ראיתי בשום מקום. מה היה שם? הכי פשוט. גמח, טיטולים, גמח, מוצצים, גמח, סבון, כלי ניקוי, גמח, לאוכל. פשוט משפחות שיש להם, פרסמו שיש להם, יש להם ספר, ומי שצריך שיבוא ויקח. זה הכל. זה הכל. והוא היה כל כך בשוק. הוא לא הבין איך זה. איך זה? אנחנו לא מבינים איך אפשר אחרת. נכון? מה, אני יכול לשבת בבית שלי, כשאני יודע שיש מישהו שנמצא בבניין לידי, ואין לו מה לאכול, ויש לי ספר. אני יכול להיות רגוע? אני לא יכול להיות רגוע. אבל לא תופסים את זה בחוץ. לא תופסים את זה. זה מה שנקרא ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת בדיוק הנקודה. זה ההבדל בין שא, בין בהמה דקה, לבין שור, שזה בהמה גסה. השור, בתור בהמה גסה, כל איבר בשור זה ככה, זה משהו גדול שעומד בפני עצמו. אצל השא אתה רק מזיז, נותן מכה אחת בצד אחד וכולו רועד. ככה זה בעם ישראל. תראו מה שקורה פה עכשיו. תראו מה שקורה פה. אני שמעתי את זה היום בבוקר. המשפחות, אותן שלושת המשפחות, יש אצלם בבית, מאז החטיפה, יש אצלם בבית נציגות של כוחות הביטחון. יושבים שם חיילים ומדווחים להם על כל דבר ודבר. תראו לי איזשהו מקום שכזה מדבר קורה. איפה? עם כל הטענות שלנו על הממשלה ועל הצבא ועל זה והכל, והרבה דברים אמיתיים, אבל תראו לי מקום כזה. מה זה אומר? זה אומר שיש משהו אצלנו בנשמה, משהו אצלנו בגנים שבנוי אחרת. אז ביום יום אנחנו יכולים לריב אחד עם השני, והמחלוקות הכי גדולות שרק יש. ברגע שזה מגיע לרגע אמת, לשלב שבו באמת צריך לראות את ה... זה עומד למבחן, הערבות ההדדית שלנו, החיבור בינינו, אז פתאום כולם ביחד. פתאום כולם ביחד. זאת הכוונה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ומזה נגיע למה שאומר הירושלמי. הירושלמי במקור וב, מדבר על הפסוק, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. לא למקום. אומר הירושלמי, היך אבידה, הווה מיקטה קופד ומחת סכינה לידוי, תחזור ותמחי לידי. מה הכוונה? הירושלמי פשוט מסביר את זה. מה, תאר לעצמך שהחזקת ביד סכין ורצית לחתוך את העגבנייה, ובטעות הסכין הזאת חתכה לך את האצבע. אז יד שמאל כל כך כועסת על יד ימין, היא תתפוס את הסכין ותחתוך אותה זרה. מה ההיגיון בזה? זה בדיוק מה שעומד מאחורי הפסוק, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. הוא יד ימין, אתה יד שמאל. מה פתאום אתה נוקם בו? אתם חלק מדבר אחד. אני והוא, מה הקשר ביני לבינו? הנה בוא תראה. כשיש חלילה כזאת צרה, אתה תראה איך אתה חלק ממנו. ותחשבו על זה. כל מי שמדבר על 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 מה הם לא, תראה איך הם נראים, תראה איך הם מתנהגים, תראה איך הם זה, רבותיי, בשעת אמת, אם אחד מהם יהיה בספק פיקוח נפש וזה יהיה שבת, כולנו נחלל שבת כדי להציל אותו. כולנו, שיהיה השגץ הגדול ביותר שיש, זה לא משנה, הוא חלק מאיתנו. רב סול סלנטר אמר, הגשמיות שלך זה הרוחניות שלי. ככה זה. זה עם ישראל, זה הכוונה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ולכן רק עם כזה יכול להגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. אצל הגויים זה פשוט לא נתפס. זה לא נתפס. ברגע שבן אדם, אני חושב, אני נולדתי פה בארץ, אבל מי שגר בחוץ לארץ, אני חושב שאתם מכירים את זה יותר טוב ממני. יש, אני לא אומר, יש ארגוני חסד, יש דברים שזה, אבל בפוע של דבר, ברגע שהמעגל המצומצם שלי הוא בסדר, כן, אני עם אשתי, עם הילד, עם הכלב, אנחנו סך הכל בסדר, אז בסדר, אני, כמובן שאני נדיב, אני עושה גם כל מיני ארגוני חסד ודברים כאלה, אבל החיוב שבזה, להבין שאי אפשר בלי זה, זה נכון מה שאני אומר, או שלא?
אני לא בזוכה אם זה כאשר יוצאים מהדתיים. אם זה נכון.
כשמה?
אם יוצאים מעגלי יהודים דתיים, אני לא יודעת אם זה עדיין נכון. זאת אומרת, אני חושבת שגם יש קצת חינוך לזה.
זה ברור שהחינוך מוסיף לזה. זה ברור. זה ברור. אבל בואי תסתכלי עכשיו. תסתכלי עכשיו מה קורה ברחובות. זה רק אצל הדתיים?
לא, זה גם בארץ. זה חלק
על... זה המושגיות של עם, וזה פה. אני, קשה לי, אני, לא קשה לי להסביר את זה, אני חושבת שכולכם מבינים את זה, זה משהו אחר לגמרי.
זה בארץ.
וזה ההרגשה של העם.
פה בארץ.
כן, כי כולנו יהודים. אפילו...
חילונים ודתיים וחרדים.
זה לא רק זה, אני עושה, אפילו בחוץ לארץ, אני יהודי והוא יהודי, יש עשייה עד גבול מסוים. אני חושבת ש... יש משהו
שמחר. יש השפעה.
במצב של פיקוח נפש.
יש פיקוח נפש לבחורים האלו עכשיו, בחוץ לארץ, כמו שיש פה, אבל אין את ה... את המילה, אלא העוצמה והזה שם, כמו שיש פה. כי פה זה... לא יודעת, דיברתי עם מישהו בחול על זה ביום הזיכרון, שיום הזיכרון שם, ביום הזיכרון פה, זה משהו ש...
אותו דבר, כבר שמחים, אותו דבר ביום העצמות. ביום העצמות שם יש בתי ספר, יש...
לא, אין פרסומו בבתי כנסת, אני מתפלאים, אני אמרתי משהו אחר, זאת אומרת, כאשר יש בן אדם יהודי בארצות הברית, בוא נגיד, שהוא לא דתי, הוא לא באזור דתי, הוא לא בשכונה דתית, אז אין לו את ההשפעה שחושבים וממשיך לחשוב שזה העם שלי. הוא גם, יש השפעה חזקה מהאוכלוסייה החילוני הגוי, שזה סתם, וכאשר קרו אסונות, היה רד קרוס והרבה תרמו, יש אנשים שנסעו לאיפה שהיה את הסופה בלואיזיאנה, הרבה נסעו שהיה להם זמן חופשי לעזור, וזה כן קורה, אבל נכון.
לא מה...
מה?
מעניין כמה שאני
צריכה.
אהה, אהה.
מעניין,
לא
יודעת. נכון.
תמיד רואים אותם שהם נותנים לדארפר, ולווילס, לתת ל...
to save the whales.
A whale? Oh,
שהם מאחור כל מיני...
מוכנינס.
כן, תדפות וכולי, ש... מה שמשנה מהארץ מחול, שבחול, בגלל שאנחנו...
מפוזרים.
מפוזרים, נכון. מפוזרים לא מכירים אחד השני אם הוא יהודי או לא. כשהייתי בלידה עם אחד מהילדים, זה היה בשבת והמונית לא בא, וסף ואני היו ברחוב, שלחנו את הילדים לחברים וכולי, ויכול לראות שהייתי תוך הלידה וכולי, אז מישהו פסק ואמר, אני יכול לעזור לקחת אתכם לבית חולים, ואמרנו כן. אז קפצנו והתחלנו לנסוע, והוא אומר...
רגע, זה היה בארץ, את אומרת?
לא,
בארץ.
הוא שאל אותנו, יש המון יהודים כאן, לא? אמרנו כן. הוא אמר, אני מחפש את בית בשביל אבא שלי, הוא יוצא להיות... ליד בית כנסת, אז אמרתי, אז עושה לי מה שאני זה עכשיו, כי זה ביקוח נפש, נכון?
בבקשה, בבקשה, יפה מאוד.
סוף סוף סף הזכיר את האימא שלו, הוא שלח לו אימא, כי סוף היה בן והיה ברית בשבת, הוא שלח לו והוא ביקש ממנו אם אתה רוצה להיות כאן בשביל שבת וכו', אבל בדרך כלל מישהו שנוסע בשבת ברחוב ומסתובב, יש צ'אנס יותר גדול שהוא בא עם מישהו יהודי. כאן, אם מישהו נוסע, אתה יודעים שזה יהודי,
אפשר לומר שבארצות הברית האחוזים שתורמים לארגונים זה הרבה יותר נפוץ אצל יהודים, שיש את התחושה, אבל אין להם את הכלים, אין להם את ה...
כן, כן.
לא מחזבים אותו
עכשיו. זה נכון, בסופו של דבר זה ברור שאנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד פנימי. משהו שנמצא מאוד עמוק בנפש שלנו, ולכן זה לא תמיד יוצא החוצה. לא תמיד זה יוצא החוצה, לא תמיד רואים את זה. זה מגיע בזמנים שבהם, זמנים שהם מאוד, מאוד חזקים, מאוד קשים, מאוד אמיתיים. לכן דווקא במצבים האלה אז פתאום רואים את זה. כשהיה לפני כמה שנים, כשהיו הסקאדים מהצפון, הסקאדים על הצפון, אז כל אלה מהצפון נסעו דרומה. ואז היו סקאדים מהדרום, וכל אלה מהדרום נסעו צפונה. ונכון, ולא היה פה שום הבדל בין דתיים לחילוניים, וכולם קיבלו את זה. כולם קיבלו. יש פה, באמת יש פה משהו. עכשיו, זה נכון, בארץ ישראל זה יותר חזק. אין פה חוכמות, נכון? כי זה המקום שבו עם ישראל מגיע לידי ביטוי בצורה הכי אמיתית שיש. ודאי, ודאי. בסדר? אז פה נמצאת הנקודה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? כדי להגיד את שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כדי לגלות את הדבר הזה בעולם, צריך כאלה שהם בפנימיות שלהם, בנפש שלהם, במהות שלהם, הם גוי אחד. כאלה שהם לא פרטיים, אלא כאלה ששייכים לכלל אחד גדול. אז אומר הרב וולבה, אז כדי שבן אדם יוכל לקיים שיוויתי השם לנגדי תמיד. אדם שבאמת באמת רוצה לגלות את שם השם בעולם. הדרך היחידה זה דרך עם ישראל. זה חייב להיות דרך גוי אחד בארץ, כי עם ישראל זה העם שנושא את הדגל הזה. זה העם שיש לו את התכונות לזה. זה דרגה שהיא גבוהה, אני מסכים לגמרי. זה דרגה שהיא מאוד גבוהה. אבל קצת קצת אנחנו צריכים לפעמים קצת להסתכל למעלה, לפסגות. טיפה, טיפה. טיפה להבין מה האנשים האלה, מה הגדולים האלה הרגישו. כשהרב קוק זצ"ל כותב באחד המקומות, אני רוצה לצאת ולחבק כל יהודי שאני רק רואה. הרוק אותנו, רוצה לחבק את כולם. מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך שיוויתי השם לנגדי תמיד. אלה הבנים שלו. אלה הבנים. הם אלה שדרכם שם השם מתגלה בעולם. ורק דרכנו, מכוחנו, זה מתגלה הלאה. כל יהודי ויהודי, ולא משנה באיזה מצב הוא נמצא, והכל, כל יהודי ויהודי זה, 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 זאת נשמה שדרכה הקדוש ברוך הוא מתגלה. חז"ל אומרים, כל בי עשרה שכינתא שריעא. יש עשרה יהודים, שכינה שורה. ולא משנה איזה צבע כיפה יש להם או אין להם, זה לא משנה, השכינה שורה שם. זה העניין. ולכן הוא אומר שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה להכניס כבר לילדים, כבר מגיל קטן, להכניס לילדים את העניין החשוב הזה של לאהוב את כלל ישראל, של לכבד את כלל ישראל. זה כל כך חשוב. שזה לא יהיה משהו שהילד יצטרך להתחיל לחשוב עליו כשהוא יהיה בן 25. ועד אז הוא יהיה רגיל לחשוב רק על עצמו. כלל ישראל זה דבר שהוא גדול מאוד וחשוב מאוד. ועוד פעם, ילד קטן קשה לו להבין כזה מן דבר. אבל אפשר, הם יודעים לעשות את זה בצורה שהיא נכונה, לכל ילד בשפה שלו, בצורה שלו, אפשר את זה. ואני אומר, בהחלט, דרך זמנים שבהם אנחנו מכבדים את כלל ישראל, דרך יום הזיכרון, בימים כאלה, זה מאוד 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 חשוב, מאוד חשוב שהילדים יראו את זה, שהילדים יראו ויכבדו את זה. קיצור, לא צריך להאריך בזה עוד, זה אני חושב שזה ברור. עוד נקודה אחת, ובזה אנחנו נסיים, כרגיל אנחנו גולשים. עוד נקודה אחת. איך מתייחסים לכלל ישראל, ובמיוחד לכלל ישראל בתור אלה שמעידים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אבל מה אתה עושה כשחלק מכלל ישראל הם אנשים שלא רק שהם לא מעידים השם אלוקינו השם אחד, אלא הם מעידים את ההפך?
התאפקתי לא לשאול.
חבל, הנה עכשיו הגיע הזמן לשאול. איך מתייחסים אליהם? עכשיו, זה לא רק שאלה טקטית. זה לא רק שאלה פרקטית. זאת שאלה מאוד מאוד עמוקה בשורש. אתם מבינות, אנחנו נמצאים עכשיו בנקודה מאוד פנימית. אצל אנשים מאוד מאוד גדולים שבאמת אוהבים את עם ישראל אהבה אמיתית. אוהבים את עם ישראל אהבה אמיתית. אז כדי להבין את הקונפליקט שבדבר הזה ועד כמה שזה מסובך, יש מאמר שהרב קוק זצ"ל כתב לאנשי השומר הצעיר. שמעתם על השומר הצעיר? אנשי השומר הצעיר, הוא כותב להם ככה, אחים אהובים שנואים. איך הוא כותב? משהו יקרים מפז ומשוקצים כתומעת הנידה. מין ביטוי כזה, אני אומר לי, זה היה נוסח, ביטוי כזה של, של הכי טהורים והכי טמאים, הכי אהובים והכי שנואים. אז, אז סיפר... מה?
שמאל דוחק וימין מקווה.
כן, כן, ממש ככה. אז, 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 אז מישהו סיפר לנו שהיה לו איזשהו רם שרצה להוכיח עד כמה, ש, עד כמה שהרב קוק היה מבולבל ולא ידע מה הוא רוצה מעצמו, אז הוא הביא לו את הפתיחה הזאת כדי להראות לו, הנה אתה רואה שהוא לא ידע מה הוא רוצה מעצמו. בכל אופן, אבל, אבל מה זה מראה? זה מראה איזה קונפליקט יש פה בדבר הזה. איך, איך מתייחסים אליהם? אתה יודע שבעומק זה בנים של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שהם שייכים באמת באמת לעם ישראל. יש להם את זה בפנים, אבל, אבל יש כל כך הרבה קליפות, כל כך הרבה מסכים, והם תכלס הם אומרים את ההפך. אז איך מתייחסים לזה? אז הרב וולבה לוקח את ההתייחסות מדבר אחר לגמרי, ומשם הוא לומד לעניין שלנו. יש גמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת שמי שאומר, מי שאומר את ההלל הגדול, מי שאומר את ההלל הגדול בכל יום, הרי הוא מחרף ומגדף. זה כללה, חירוף לקדוש ברוך הוא. מאוד מוזר. למה? אומרים, אתם יודעות מה זה הלל הגדול? הלל הגדול, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. נכון, שאומרים בשבת. והמזמור שלפני כן. אז הוא שואל פה, ויש לשאול, מה הייתה מה? למה אמרו שמחרף ומגדף מפני שאומר הלל של הללו עבדי השם? הוא אומר, ומשום הכי נראה למורי הרב, שטעם הדבר הוא מפני שעיקר קריאת ההלל הוא על כל צרה וצרה שלו תבוא על הציבור. ואנו אומרים אותו באותה שעה, כמו שאמרו דוד על הצרות שעברו עליו. וכשהוא אומר אותו בכל יום, נראה כמי שאומר שאין הקדוש ברוך הוא עושה לו עוד בכל יום. ולפיכך קורה הניסים שעברו כבר, ונמצא שמחרף ומגדף כלפי מעלה. אז הוא אומר את ההלל הזה, לא, פה, פה, סליחה, פה הוא מדבר על הללו עבדי השם, זה ה... זה ההלל שאומרים אותו בראש חודש או ב, או ב, או בחגים. ההלל הזה, לא, לא הלל הגדול. אז הוא אומר, למה זה מחרף ומגדף? כי ההלל הזה, זה ההלל שנאמר על צרות גדולות שהיו על הציבור. ככה הגמרא אומרת בסוף מסכת פסחים. שהנביאים ש, שבעם ישראל תקנו להם להגיד את ההלל הזה על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור. אם אתה אומר את זה כל יום, זאת אומרת, מה אתה בעצם אומר? אני משבח אותך, ריבונו של עולם, על מה? אני משבח אותך על הצרות שהיו לנו. נו, ומה היום? על זה שקמת בבוקר, זה לא משהו צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא? על זה שיש לך אוכל לאכול, זה לא סיבה לשבח את הקדוש ברוך הוא? לכן מחרף ומגדף. זה הסבר אחד. ואז הוא אומר הסבר אחר, בקטע הבא. ובירושלמי, בתלמוד הירושלמי נותן טעם אחר. משום דכתיב בי, כיוון שכתוב שם, עצביהם כסף וזהב. אנחנו אומרים שם, זה באותם מזמורים שמוסיפים רק ב, כשאומרים הלל שלם. עצביהם כסף וזהב. וכשאומר אותו בכל יום, נראה כמתכוון לחרף ולגדף כלפי מעלה, ולומר שיכול לבטלה מן העולם. תשמעו מה זה, זה דבר מוזר. אם אתה אומר כל יום, עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו, כן? עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. מה בעצם אתה אומר? אתה אומר בזה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לבטל אותם מן העולם. מה? בדיוק הפוך. אמרתי עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. אמרתי שכל העבודה זרה שלהם זה כלום, זה כסף וזהב מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. אמרתי שזה כלום. איך אתה אומר שהכוונה שלי היא שהקדוש ברוך הוא לא יכול לבטל אותה?
זה נראה שזה מעבר כל כך קשה שאתה צריך להזכיר בעצמך כל יום.
בדיוק. אם כל יום אתה צריך להגיד שהעבודה זרה הזאת היא כסף וזהב מעשה ידי אדם, זאת אומרת שזה משהו שמטריד אותך כל יום. זאת אומרת שבאמת באמת באמת כנראה אתה חושב שיש פה משהו רציני. זה מחרף ומגדף. אומר הרב וולבה, לפעמים מתוך זה שבן אדם נלחם כל הזמן במשהו וכל הזמן מזכיר אותו וכל הזמן הוא אומר כמה שזה כלום וכמה שזה כלום וכמה שזה כלום, דווקא מתוך זה אתה רואה שיש לו בעיה קשה עם זה. אם באמת זה כלום, אז אל תתייחס לזה. אז זה לא הכוונה שתהיה אדיש לזה, אפתי. לא, תדע איך להיזהר מזה. אבל למה אתה צריך להזכיר את זה כל הזמן? סליחה אם אני אומר את הדוגמה הזאת, אבל זה הדבר פשוט שעלה לי עכשיו בראש. אם כל הזמן מדברים על צניעות, אולי יש פה איזושהי בעיה מסוימת. אולי יש פה איזושהי בעיה מסוימת. את אם באמת באמת מחנכים לצניעות, אז לא היה צריך לדבר על זה כל כך הרבה. בתור מלחמה בצניעות, מלחמה בפריצות, מלחמה... לא צריך לעשות מזה כזה עסק. לא צריך לעשות כזה עסק. עכשיו הוא אומר בעצם אותו הדבר גם איך אנחנו מתייחסים, איך אותו תלמיד חכם מתייחס ל- 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 לכפירה, לאפיקורסות, למינות, לאנשים כאלה שהם פורקי עול. איך הוא מתייחס אליהם? אם כל הזמן הוא נלחם ונלחם 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 ואומר זה שטויות וזה הבל הבלים והכל, סימן שבאמת אין לו מספיק כוח, סימן שבאמת הוא מפחד מזה. אז צריך לדעת שזה באמת לא כזה נורא, זה באמת לא רציני, באמת עצבם כסף וזהב מעשי לאדם. לא צריך בגלל זה לאבד את האיזון שלך, את בלנס. לא צריך בגלל זה להילחץ. תדע איך להתמודד עם זה, אבל גם תהיה מאוזן. ברגע שבן אדם יודע לא להילחץ מזה, הוא יודע איך להישאר עדיין מאוזן ולהיות עדיין שלב ובטוח בעצמו, אדם שכזה ידע להתמודד עם האנשים האלה. אני אסביר למה אני מתכוון. בן אדם שנמצא בתוך לחץ מאוד גדול ופחד מאוד גדול, מי יודע, אולי הם ישפיעו עליי, אולי הם יקלקלו אותי, אולי הם זה, אולי הם זה, אולי הם זה, הוא לא יוכל לדבר איתם כמו שצריך. הוא לא יוכל. בגלל שבאותו רגע שהוא רואה את הבן אדם הזה מול העיניים, מיד הוא קופץ למלחמה. מיד, הוא מרגיש מותקף, הוא מרגיש שזה, ובן אדם שמרגיש מותקף, מתקיף בחזרה. ואם אתה מתקיף אותו בחזרה, הוא אפילו לא יודע מה אתה רוצה ממנו, אז הוא מחזיר לך בחזרה את המלחמה. מזה אהבת ישראל לא תצמח. זה לא ילך. מהצד השני, יש כאלה שעושים הפוך, הוא אומר, בוא נתקרב, מה, אהבת ישראל, נכון? אהבת ישראל, בסדר, אנחנו יחד איתכם, בוא, בסדר, מה שתגידו, אנחנו איתכם, אנחנו מקבלים, אנחנו זה, לא לגמרי, חלק, אבל בכל אופן, גם זה לא דבר נכון. גם זה לא דבר נכון, אתה צריך לדעת מה נכון, מה לא נכון, מה מקבלים, מה לא מקבלים. אבל להיות בטוח בעצמך, להיות שלב, להיות רגוע, לדעת שבאמת האפיקורסות הזאת היא לא... זה לא באמת כזה דבר נורא. מה זאת אומרת זה לא דבר נורא? הכוונה היא, אין לזה באמת קיום. מספרים ש... מה?
זה לא סיכון?
נכון. ודאי שיש בזה סיכון. אבל אם אתה מספיק מבוסס בעצמך, אז אתה תדע להתמודד עם זה.
חזרנו לפרטי.
מה?
חזרנו לפרטי. אם מדבר על פרטי, אז יש שם איזשהו סיכון. כאילו...
סיכון לאנשים אחרים, באיזה... כן.
לכלל, יש איזשהו סיכון לכלל.
ברור. אני לא אומר שלא. אבל אני מדבר על אותו בן אדם שהוא, אותו אדם גדול שמתייחס אל הכלל. אותו אדם גדול שמתייחס אל הכלל, והוא פוגש את האנשים האלה. מה זה עושה לו בנפש? זה מוציא אותו משיווי משקל? הוא מרגיש פתאום מותקף? הוא מרגיש פתאום לחוץ? התשובה היא לא. הוא מספיק יציב, stable enough, מספיק יציב כדי לדעת שזה לא מה שמפחיד אותי. לא מסתדר?
כן, אבל באיזשהו מקום, אם הוא איש של הכלל, זה אמור להטריד אותו בעד הכלל.
בסדר, נכון. כשזה בא לשאלה, אז טוב, אז עד כמה אני נותן לאנשים אחרים להיפגש איתם, איך עושים את כל זה? בסדר, זה נכון, ודאי. אבל אנחנו לא מדברים כרגע ברמה הפרקטית הזאת. אלא מצד היחס שלו.
אפילו במקום של... איך הכלל נראית עכשיו, אז אם יש יותר מדי אנשים שלא מקבלים על עצמם את השמה ישראל, אז הכלל נראית נמוך יותר, שפל יותר.
נכון, נכון.
אז איש של הכלל קצת אמור להרגיש, אני חושב, לא יודעת, אמור להרגיש את זה כשרואים את האנשים האלו, אפילו אחד על אחד, שזה ייצוג.
הוא אמור להרגיש, עוד מעט נראה מה הוא אמור לעשות, הוא אמור להרגיש שצריך לעשות פה משהו. בסדר? עוד מעט כבר נסיים ונראה מה, מה זה המשהו הזה. אבל זה מה שהוא אמור להרגיש. אני רק שתבינו את ה, למה אני מתכוון יציבות. סליחה שאני מספר הרבה על הרב קוק, זה באמת זה דוגמה יפה לכל זה. היה בזמנו של הרב קוק, זה עשו מסע בין המושבות, בין היישובים. הלכו לקיבוצים, לכל המקומות, הלכו רבנים ועברו מקיבוץ לקיבוץ. וזה מעניין, היו שם הרב קוק זצ"ל וחיים זוננפלד זצ"ל, שניהם הלכו, וכתוצאה מהמסע הזה שניהם החליטו מסקנות הפוכות. זה היה, חיים זוננפלד אמר אין מה לדבר, צריך להיפרד מהם, והרב קוק זצ"ל אמר לא, צריך לקרב אותם ולהרים אותם. עכשיו, אחד הסיפורים מספר שהוא הגיע לאיזשהו קיבוץ, והייתה שמה איזושהי אישה שהציגה את עצמה כלא מאמינה, ככופרת וזה, והיא אמרה לרב קוק, היא אמרה לו משפט כזה, היא אמרה לו, אתה לעולם, לעולם לא תצליח לשכנע אותי להדליק נרות שבת. לא יודע איזה טראומה הייתה לה מנרות שבת, אבל זה מה שהיא אמרה לו. הרב קוק, מה שנקרא, took the challenge, ואמר, טוב, דיבר איתה שעה שלמה, והיא קיבלה על עצמה להדליק נרות שבת. זה מה שהיה. עכשיו, תראו איזה מרחק אדיר צריך הרב קוק לעבור מאיפה שהוא נמצא לאיפה שהיא נמצאת, כדי לשכנע אותה לקבל על עצמה להדליק נרות שבת. אבל דבר כזה, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד מאיפה, אני רוצה להגיד מהי נקודת המוצא. מאיפה זה בא? זה בא מתוך נקודה של את לא מפחידה אותי. את לא מפחידה אותי. אני לא רק לא מפחידה אותי בתור, זה בסדר, אשתי עדיין תמשיך להדליק נרות שבת. לא רק זה. אלא יש לי גם מספיק ביטחון בעצמי שאני יודע שאני גם יכול לשכנע אותך, גם אם את בטוחה שאני לא צריך לשכנע אותך. אני יודע, כי אני יודע שמה שיש לי הרבה יותר מבוסס, הרבה יותר עמוק ממה שיש לך. משם זה צריך לבוא. ועכשיו נסיים בקטע האחרון, שהוא בעצם נותן את הפרספקטיבה על היחס. היחס לכלל ישראל, יחד עם אותם אלה שפורקים עול ומתוך האהבה לכלל ישראל. תראו מה שאומרת המכילתא. נמצאת אתה אומר, שלושה בנים הם. אחד תבע כבוד האב וכבוד הבן, תבע הכוונה היא דרש, כן? demand. תבע כבוד האב וכבוד הבן, ואחד תבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ואחד תבע כבוד הבן ולא כבוד האב. כן, כבוד האב הכוונה היא כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבוד הבן הכוונה היא לכבוד של עם ישראל. אז אחד דרש את הכבוד של שניהם, אחד דרש רק את של האב, אחד דרש רק את של הבן. ירמיה תבע כבוד האב וכבוד הבן. שנאמר, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. ירמיהו, מה שנקרא, בא בטענות לשני הצדדים. אנחנו לא היינו בסדר כי פשענו ומרינו. ואתה לא היית בסדר כי לא סלחת. לכך נכפלה נבואתו, שנאמר ועוד נוסף עליהם דברים. אז בתור שכר על זה, אין, הקדוש ברוך הוא הכפילו את הנבואה, נתן לו עוד להמשיך לנבא. אליהו הנביא תבע כבוד האב ולא כבוד הבן, שנאמר כנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, וגומם רק הוא תבע רק את כבודו של הקדוש ברוך הוא. ומה נאמר שם? ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, וגומר, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך. כן? תמנה את אלישע, שאלישע יחליף אותך. שאין תלמוד לומר לנביא תחתיך, אלא שיהיה אפשי בנבואתך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יכול להמשיך. אלישע הוא זה שיהיה במקומך. יונה, יונה הנביא, טבע כבוד הבן ולא כבוד העם, ולא כבוד האב, שנאמר, ויקום יונה לברוח תרשישה, מה היא והיא דבר השם עליונה שנית למו, שנית נדבר עמו ולא שלישית. מה זאת אומרת? אז פה המכילת מסבירה בהמשך, למה יונה ברח לתרשיש? הרי מה הייתה הסיבה? הוא לא רצה ללכת לנינווה כדי לנבא. למה? מה, הוא סתם רצה שהם ימותו? לא. יונה אמר, אם אני אגיד להם שעוד 40 יום נינווה נהפכת, אז הם יחזרו בתשובה. אם יחזרו בתשובה, אז יהיה כתרוג על עם ישראל. איך עם ישראל לא חוזרים בתשובה והם כן חוזרים בתשובה? לכן הוא לא רצה. אז הוא מסר את הנפש. תראו את ההמשך פה. רבי נתן אומר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים. הוא הלך להתאבד. שנאמר, ויאמר עליהם סעוני ועטילוני אל הים. וכן תמצא אבות והנביאים היו נותנים עצמם על ישראל. זה מסירות נפש אדירה על עם ישראל. כדי שלא יהיה כתרוג על עם ישראל מהתשובה של אנשי נינווה, יונה מוכן להתאבד. מוכן להרוג את עצמו. אבל מה קורה עם זה? מה קורה עם זה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יכול להמשיך להינבא. אז מילא יונה הנביא, טוב, הוא לא טבע את כבודו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, זה קצת לא הוגן, אתה מעדיף את הכבוד של עם ישראל לפני הכבוד שלי. הרי בסופו של דבר, אם היו חוזרים בתשובה, כמו שאנשי נינווה באמת חזרו בתשובה, יש בזה כבוד שמיים מאוד גדול. היה צריך להיות חשוב לך גם כבוד שמיים. לכן אתה לא ממשיך להתנבא, בסדר. אבל אליהו הנביא מקפיד על כבודו של הקדוש ברוך הוא, כנו קינאתי להשם זרות. אז למה הוא לא יכול להמשיך להתנבא? מה אומרת המכילתא? אומרת המכילתא, אנחנו צריכים, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה רק מישהו כזה שיודע להקפיד על שני הדברים. גם על כבוד האב וגם על כבוד הבן. גם מצד אחד לדעת לקנא לכבוד השם, כן? ומתוך זה שהוא מקנא לכבוד השם, לכן הוא אוהב את עם ישראל, כי עם ישראל זה גוי אחד בארץ, וגם יודע ללמד זכות על עם ישראל, יודע למסור את הנפש על עם ישראל. ולפעמים שני הדברים האלה זה נראה שהם לא הולכים ביחד, אבל אצל נשמה גדולה זה כן עובד ביחד. זה כן עובד ביחד. עם הקנאה להשם, יחד עם זה, הוא גם מוסר את הנפש על עם ישראל. תראו את משה רבנו. היה מישהו שביטל את עצמו לריבונו של עולם יותר מאשר משה רבנו? לא היה. עם ישראל חוטאים בעגל. חטא איום ונורא, תחת מעמד הר סיני. תחת מעמד הר סיני, חז"ל אומרים, זה כמו קלה שמזנה בחופה שלה. ומה התגובה של משה רבנו? הקדוש ברוך הוא אומר, זה דבר שהכי מתבקש מזה. שצריך להשמיד את עם ישראל. משה רבנו אומר לו, סליחה, אני לא... מכן הנה מספרך אשר כתבת. לא מוכן. אתה הרוג אותי, אני לא מוכן. איך זה? לאיפה נעלם אהבת שלו? אבל בעומק זה בגלל אהבת השם שלו. בגלל ששיוויתי השם לנגדי תמיד, לא יכול להתקיים בלי עם ישראל. אין, שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד, לא יכול להתקיים בלי. ומי קיימך ישראל גוי אחד בארץ? אז משה רבנו יעשה את כל השמיניות באוויר, הכל הוא יעשה כדי שעם ישראל ימשיכו. זה מה שהוא אומר פה בסוף. והננו לומדים מכאן, כי רק בקנאת השם, יחד עם לימוד זכות על הכלל ישראל חפצו יתברך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה בלי זה לא עובד. וכי היום הזה הוא אומר, וזה אנחנו נסיים, אין לנו לימוד זכות יותר גדול מזה. להכיר את העניות הנוראה בידיעת התורה בדור. כל הכפירה והאמינות אין להם עוד יסוד ושורש בדעה ומחשבה מוצקה, כי אם בבורות ואמרציות. אין היום כופרים. אין היום, הם לא פה. הם נגמרו מן העולם לפני אולי 50 שנה. ככה אחד מאותם אנשים, השם שלו היה דוד רמז, לא יודע אם שמעתם עליו. מה? יש רחוב כזה, נכון? בדיוק, על הרחוב. אז יש רחוב, ואנחנו אצלנו, בבני ברק, עוד כשהיה ציבור לא דתי שם, היה בית ספר רמז. זה היה בית ספר החילוני, אני חושב, בבני ברק. והוא אמר פעם לרב פוגלמן, שהיה הרב של קריית מוצקין. הוא אמר לו, אתם עוד תתגעגעו לאפיקורסים כמונו. ככה הוא אמר לו. אתם עוד תתגעגעו לאפיקורסים כמונו. למה? כי הוא עוד למד בישיבות. הוא עוד למד בישיבה. והוא, מה?
לא,
הוא ידע, הוא גדל על זה.
אפיקורסים
אמיתיים. מה? אפיקורסים אמיתיים. אפיקורסים אמיתיים. היום סתם אנשים לא יודעים מה החיים שלהם.
תינוק של
נשבה. ממש. לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי. אני הייתי בשוק, היינו בישיבה התיכונית, היינו בטיול בצפון. ועמדנו שם להתפלל מנחה אחרי המסלול. והיה שם איזשהו בית ספר לא דתי שככה עצרו וזה, הסתכלו עלינו כמו בני אדם על קופים, או כמו קופים על בני אדם, אני לא יודע איך זה. ואני שומע אותם, היינו באמצע תפילת 18, אז היינו בשקט. אז יכולנו לשמוע מה הם אומרים אחד לשני. ואני שומע אחד אומר לשני, תגידי, מה הם עושים? שומע לו, אני חושב שזה תפילה. איך קוראים לזה תפילה? הייתי בשוק. זה לא יאומן. זה לא יאומן. אז זהו בדיוק, זהו בדיוק. מהבחינה הזאת זה עדיף, בגלל שהם פשוט לא יודעים מהחיים שלהם. הם לא יודעים. יש לימוד זכות יותר גדול מזה. יש לימוד זכות יותר גדול מזה. מה אתה יוצא וצועק עליהם? מה אתה נלחם בהם? הם יודעים משהו ממה שאתה למדת? הם לא יודעים איזה כלום. אז מה כן צריך לעשות? זה אומר, ובמידה שתתרבה תורה, תתבטל המינות ממילא. המינות תעלה מעצמה. ואנו אין לנו אלא לשתול תורה בקרב דורנו במסירות נפש. אנחנו צריכים להפיץ תורה כמה שיותר, כמה שיותר במסירות נפש. ואין לנו תוכחה ומחאה מעולה מיסוד ובניין בתי ספר ובתי תלמוד ככל האפשר. זה העבודה הכי גדולה שלנו. כמה שיותר, כמה שיותר להקים עוד מקומות של תורה ועוד מקומות של תורה ועוד להפיץ תורה וללכת לבתי הספר הלא דתיים וגם שם ללמד תורה ולהסתובב בכל מקום ומקום ולהפיץ תורה ורואים את זה. רואים את זה, ברוך השם, מקומות שעושים את זה, אנשים צמאים ורוצים לדעת. הם באמת רוצים לדעת. זה הלימוד זכות הכי גדול, הכי גדול שרק יש. ואני רק אסכם את כל את כל מה שלמדנו כדי זה. אנחנו בסופו של דבר גם צריכים להוריד את זה לתוך העולם הקטן שלנו. אנחנו עלינו ככה גבוה, 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 לאנשים מאוד גדולים, אבל גם, אנחנו צריכים גם את עצמנו לצאת עם משהו מפה. להיות שייכים לכלל ישראל. להיות שייכים לכלל ישראל. זה אומר בראש ובראשונה לדעת להתעלות מעל התאוות הפרטיות שלנו, מעל האינטרסים הפרטיים שלנו. וזו הבחינה הכי הכי בסיסית. האם אתה יודע לשלוט על המידות שלך? האם אתה יודע, ברגע שעומד האינטרס הפרטי שלך מול הכלל, האם אתה יודע לשים את האינטרס הפרטי שלך בצד ולמסור את הנפש בשביל הכלל? זה האלף בית. השלב הבא לזה זה להבין שכלל ישראל זה משהו שהוא הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול מסתם למסור את הנפש בשביל מישהו אחר. זה משהו מאוד גדול, זה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ואם אתה מבין שמי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה הדגל שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז מוסרים את הנפש על זה. מוסרים את הנפש על כלל ישראל. וזה בא מתוך אהבת השם. מתוך שיוויתי השם לנגדי תמיד, מתוך זה שאנחנו רוצים ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגלה, מתוך זה אנחנו נעשה את הכל בשביל עם ישראל. אז אצל האנשים הגדולים זה בכל רגע ורגע מהחיים. אצלנו, כמו שהחזון איש כותב, יש מלאך, מלאך, ויש מלאך לרגעים. מלאך לדקה, מלאך לשתי דקות, מלאך לשלוש דקות. אנחנו, קשה לנו להיות מלאכים, מלאכים תמיד, אבל מלאכים לדקה אנחנו יכולים להיות. זה אנחנו יכולים להיות. ולפעמים הדקות האלה מגיעות אלינו. זה מגיע. כשזה עומד על הפרק. האינטרס הפרטי שלך או משהו בשביל כלל ישראל. ופה אנחנו צריכים לדעת למסור את הנפש של כלל ישראל. כמה שאנחנו יותר נעשה את זה, נהיה אנשים שיותר שייכים אל הכלל. בעזרת השם שנזכה לבשורות טובות. בשורות טובות בכלל ישראל. שור כוח. תהילים איזה?
מי שיכול לשאר בצילים, יש לי כאן אחר.